כן, אנחנו בפסוק ג' כתוב ככה. הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. הצור. כן. מה זה הצור, מי יודע? מה זה צור? צלע. צור השם. צלע. התרגום אומר תקיפה. תקיף. חזק. ביטו אל צור חוצבתם. אומר רש"י, לא אומר מה זה. סליחה, אני דילגתי פסוק בכלל. נגיד פסוק ג' כי שם אדוני יקרא אבו גודל אלוהינו. אומר רש"י, כי שם השם יקרא, הרי כי משמש בלשון כאשר, כמו כי תבואו אל הארץ, כאשר תבואו אל הארץ. כשיקרא ואזכיר שם השם, אתם אבו גודל אלוקינו, ברכו שמו. מכאן אמרו שעונים ברוך שם כבוד מלכותו, לאחר ברכות ב-18, אז אשר מברכים, לא כמו שאומרים היום אמן, ברוך הוא בר שמו ואמן, אלא היום אומרים ברוך שם כבוד מלכותו, אחר ברכה שבמקדש. צריך להבין את הפשט כאן. כי שם השם יקרא, מה זה שם השם? מה זה כי שם השם? שם השם, הרי את השם לא תופסים, אי אפשר לפרס את השם, לית מחשבה, תפיסה בכלל. אז איך אתה יכול לקרוא לדבר שאתה לא תופס אותו? מילא דבר אני קורא ליאיר. למה? אני יודע, אני רואה את הפרצוף הזה, אני אומר, זה יאיר. מאיר לכן הוא יאיר. אבל אלוקים, איך אתה יכול לקרוא את שם השם? אתה לא, בכלל אתה לא יכול לתפוס אותו. אלא החכמים אומרים, נכון, את המהות האלוקית אי אפשר לתפוס. אבל את הרצון האלוקי כן אפשר להשיג. והרצון האלוקי בא לידי ביטוי בשמות של הקדוש ברוך הוא. כל שם מהשמות של הקדוש ברוך הוא זה גילוי רצון. כמו שרש"י אומר, שמידת... כתוב על הגבי מידת דין, כתוב בראשית ברא אלוקים, רצה הקדוש לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, הלך ושיתף לו מידת הרחמים, זה שם הוויה, ככה אומר, שנאמר ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. זאת אומרת, הכלל הוא כזה, השמות של הקדוש ברוך הוא, זה גילוי של הרצון של הקדוש ברוך הוא. אבל כל שם הוא מבטא איזה מידה שונה, והכל מחובר כמובן. זה אותו אלוקים, הוא מתגלה פעם בצורה כזאת, פעם בצורה כזאת, פעם בדין, פעם ברחמים, פעם בחסד וכו'. שם השם, שם ההוויה, כמו שאומר רש"י, זה שם הרחמים. שיתף מידת הרחמים למידת הדין. ואז זה מה שאומר כאן הפשט. כשאני קורא את שם השם, אז תזכרו שזה גילוי, גודלו, גודל זה חסד, מידת החסד זה גדול. כן, השם הגיבור והנורא, הגדול הגיבור והנורא. הגיבור הגדול זה מידת החסד. אבו גודל אלוקינו. ברגע שקוראים את שם השם, תדעו לכם, זה גילוי חסדי השם. השם הזה מרמז לנו על גילוי הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. חסדי השם. לכן, אבו, זה מה שרש"י אומר, אתם ברכו. מה זה ברכו? אתם, זה תוספת וריבוי, אתם צריכים להסביר לעצמכם קודם כל, גם לאחרים, שהקדוש ברוך הוא כבודו מלא עולם, הרחמים, מידת הרחמים, בכל מקום ומקום. ככה באופן כללי, בבית המקדש, על אחת כמה רחמה, צריך להודיע את הדבר הזה. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
אני לא
רוצה להפתיע את השתי הרבה, מה שאמרתי יודע, כי שם השם בקרא, כשאני קורא בשם הוויה, שם של חסד, במידת הרחמים, עבור
גודל,
תנו
חסד לשם הדין,
אלוהים. יפה מאוד, חידוש גדול, אני יכול לפרסם את זה בשבילך, שבתוך מידת הדין יש חסד. זה מדרגה, מדרגה בהבנה. יישר כוח. אנחנו במשניות בשביעית פרק רביעי, פרק רביעי משנה ב'. שדה שנתקבצה, מה זה נתקבצה? הוא מסביר, נתקבצה שנתלו קוציה בשביעית, כיסחו את הקוצים, כן, בשביעית, כדי לתקנה למוצאי שביעית. אז השאלה, כאן מביא כאן דברי הקדמה, הוא מסביר שלגבי עבודות נאמר שמהשביעית לשנה השמינית, יש עבודות שמותר, יש עבודות שאסור. נקרא אולי דברי הקדמה. אסור לאדם לתקן שדהו בשביעית. בין לצורך שביעית, בין לצורך מוצאי שביעית, אסור בעבודת האדמה בשביעית. משנתנו בא ללמד שאומנה לכתחילה אסור חכמים כל עבודה הבא לתקן את השדה לזריעה. למרות שאתה זורע אותו בשמינית. אבל בדיעבד, אם עבר אדם ותיקן שדהו בשביעית לצורך זריעה במוצאי שביעית, יש הבדל בין שני סוגי עבודות. שאם עשה עבודה כדי להשביח את הקרקע ולהכינה ממש לזריעה, לדוגמה חרש אותה כדי לעקור מנה סבים רעים או זיבל אותה, כנסו חכמים שאסור לזורע במוצאי שביעית עונש, כנס זה עונש, שילמד לקח. אבל אם לא עשה אלא עבודת ניקוי, סתם ניקה את השטח. שפינה את השדה מהאבנים או קצים שהיו בה, לא כנסו חכמים, מותר לזורע במוצאי שביעית. אז זה דנה המשנה. אמרנו, שדה שנתקבצה, שכיסחו את הקוצים, את הדברים האלה בשביעית, תזרע במוצאי שביעית, מותר לזורע במוצאי שביעית, שלא כנסו חכמים על עבודה זו. שדה שנתייבה, מלשון עטבה, נתייבה, כן, עשו את ה... בית שמאי אומרים, אין אוכלים פירותיה בשביעית. בית הלל אומרים, אוכלים. מה זה שדה שנתייבה? כאן הוא אומר ממש, מה זה שישביחוה בשביעית? על ידי שחרשו כדי לעקור מנה את קוציה, ויש מפרשים שנתייבה, שנזדבלה על ידי זבל שובה בעגלות לשדה. או מה? שבח, השפעשה זה יותר טובה. או שנדיירה, לא כתוב כאן שמעניין, במשנה לא כתוב, נכון? כתוב או לא כתוב? כתוב במירקת. שנתייבה או שנדיירה, נדיירה, מה זה נדיירה? שעשה דיר לצונו כדי לזבלה, ולא כדי לצבור את הזבל באשפות כפי ששנינו. כבר למדנו את הדבר הזה, שהיו נוהגים להביא את העדר, לגדור את השדה, ועד העזים, הכפסים, היו מטיבים את האדמה, ואחר כך מרחיבים את החצר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בצורה כזאת, מלשון דיר, כן, נדירה מלשון דיר. אז הוא אומר, לא כדי לסבור את הזה המשפטות, לא תזרע מוצאי שביעית, כי זה מתים מהאדמה. שכנסו חכמים בעבודות אלו, הועיל ויש בהן משום השבחת הקרקע והכנתה לזריעה. וירושלמי הובא שפירוש משנתנו נחלקו אמוראי בבל ואמוראי ארץ ישראל, שלדעתם אמוראי בבל מדובר ברשע, בקוצים תלושים ומפוזרים בשדה, שנוטל בשביעית, מפנה שדהו לזרע מוצאי שביעית, מותר לזרע מוצאי שביעית. כן, ואילו מה ששנינו בסיפה, שנתייבה, היינו שחרש את השדה כדי לעקור את הקוצים ממנה, כמו שהבארנו לה, אבל מוראי ארץ ישראל פרשו, שדה שנתקבצה, היינו שחרש את השדה כדי לעקור ממנה את הקוציה, ואיל וחרישה זו אינה עדיין הכנה לזריעה, לא כנסו רחמים מותר לזרע מוצאי שביעית. שדה שנתייבה, היינו שנחרש פעמיים בשעה גזירת המלכות, השתנתה משנתנו שהטילו לו מס על קרקעות על חידוש, והטילו חכמים לחרוש פעם אחת ולזרוע בשביעית, כדי שיוכלו ליתן למלכות את המס הקצוב מן הנטועה. ובאה משנתנו ללמד שאם חרש פעמיים, כדי שתשביח השדה, תיתן יבול לרב, כנסו חכמים שעשו לזרוע בשביעית. זאת אומרת, כבר אז הרומאים הטילו לו מיסים, וידעו שהמצב החקלאים לא טוב. אז אמרו, זה מותר לעשות את הדבר הזה, לקראת שמינית, לזרוע לקראת שמינית. למה שיהיה להם מה לשלם את המיסים? אבל אם זרוע את זה פעמיים, זה כבר לא זריעה, זה ממש עיבוד הקרקע, אז זה אסור. שדה שנתייבה, שהושבחה בשביעית, בית שמאי אומרים, אין אוכלים פירותיה בשביעית, אסור לאכול פירות שדה זה. ובית הלל, אוכלים, מותר לאכול פירותיהם בשביעית. מדובר כאן בפירות שהם מותרים באכילה בשביעית, כגון פירות האילן, או ספיחים שלא גזרו עליהם וכו'. ויש סורים שמדובר כאן קודם גזרות חכמי הספיחים. בית שמאי אומרים, אין אוכלים פירות שביעית בטובה. אסור להחזיק טובה לבעלים בעד פירות שאוכל משדהו, לפי שהתורה הפקירה אותם. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, בעל השדה אומר, זה הפקר. הרי אתה בא, אתה כותף כאילו תאנים, אומר כמה זה עולה, שנתן לבעל השדה. אם יפקירו, יפקיר, זה כבר לא, כבר לא יכול להרוויח מזה. ואם הוא מחזיק טובה לבעלים, מודה להם על הפירות, הרי זה כאילו אוכל מן השמור. ובית אל אומרים, אוכלים בטובה ושלא בטובה. כלומר, אף על פי שהפירות הפקירה מותר להכיר טובה לבעל השדה ולהודות לו בעד. עניין של הודעה, כן? לא תשלום בעד הפירות שאוכלים. כן, גם מותר להיכנס לכל שדה ולאכול פירותה, ולא להחזיק טובה לבעל השדה. ואסור להגיד תודה לבעל השדה, כי אתה רואה כאילו זה ששייך לשדה, בעל השדה. לכן אומר, לא להגיד לו תודה. רבי יהודה אומר, חילוף הדברים, שבית שמיים מקלים, סוברים שאוכלים גם בטובה, ובית שלא מחמירים וסוברים שאין אוכלים פירות שאין בטובה. זה מכולי בית שמיים וחומרי בית הלל. יש תמיד בדרך כלל בית שמיים מחמיר ובית הלל ומקל, אבל כאן זה בדיוק, לפי זה, זה בדיוק הפוך. כאן בית הלל מחמיר ובית שמיים שולקה. אנחנו באורות. עושים סיום על אורות בדף. עין א' זה ממש קוף עין א' זין, נכון? לא, עושים לאורות ישראל. באמת חסרון רוח הקודש בישראל הוא לא חסרון שלמות, כי מום ומחלה, ובארץ ישראל היא מחלה מחבת, שהיא מוכרחת להירפא, כי אני השם רופאך. צריך להבין את העין הזה. יש מדרגות, מדרגות בבני אדם. איך אומר הכוזרי? סגולת הסגולה. עם ישראל זה סגולה, אבל בתוך עם ישראל יש כאלה כהנים, לוויים, ישראלים, נביאים, אנשים קדושים, כל הדברים האלה. יש מושג כזה שנקרא רוח הקודש, יש מושג במסילת ישרים, בסוף מסילת ישרים הוא מסביר איך מגיעים לרוח הקודש. אם תעשה את כל המסילה, תעשה את כל הדרך, תקן את כל המידות, בסוף תגיע לרוח הקודש. אז הייתי אומר, רוח הקודש זה נחלתם של יחידים, ולא, הרי משהו אנשים, הוא אומר לא, הוא אומר חסרון רוח הקודש זה לא לוקסוס שאפשר לוותר עליו. זה מחלה, אומר. מי שאין לו רוח הקודש, יש לו מחלה, מחלה גדולה. ובארץ ישראל, בחוץ לארץ, בארץ זה עוד יותר גרוע. כי זה המקום שבו מתגלה הנבואה, רוח הקודש. תפתחו בבקשה באורות התחייה. דף צדיק זין. סדיק זה סמכתת, סיף סמכתת. הרב מסביר את זה כאן. את הרעיון הזה של רוח הקודש לרבים, לא, לא רק של נחלתם של יחידים, אלא של רבים. כתוב כך, התשובה הגדולה, יש תשובה קטנה, מה זה תשובה קטנה? בחור בא למכון מי עושה תשובה, זה תשובה קטנה. אבל ישנה תשובה גדולה, שתחיה את האומה ותביא גאולה עליו ולעולם, תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש שהתרבה בה. דהיינו שיהיה נחלת הרבים. הוא מסביר מה זה רוח הקודש. כישרון הנבואה במקורו, קודם שהוא מתפתח במלואו, הרי הרוח הקודש, זה הכנה לנבואה. אשר הרוח הטובה הזו, רוח הקודש, נזדבק לישראל, התחבר לישראל בתחילת מתם. דהיינו במעמד הר סיני, כולם ראו את הקולות, כולם שמעו את הקולות. ברוחך הטוב נתת להשכילם את עם ישראל כולו. זאת אומרת, רוח קודש זה איננו שר מבחירי האומה, אתם מיוחדים. לפעמים הוא בכל ישרי לב, לפי שיעור וערך מיוחד. כל אחד לפי מידתו. מרומם ומעדן את רוח גדולי דעה, חכמי לב ועוסקים בתורה לשמה. גדולי הנדיבים שכל המשכת חייהם הרוחניים הוא נחל גדול של טוב וחסד. כמו משוררים מלאי רוח מוסר וקדוש, וקודש, וקדוש. חושבי מחשבות טובות על ישראל ועל העולם כולו. כן, הוא אומר שרוח הקודש הזה, נכון, הוא ניכר אצל אנשים יחידים, למדבר צדיקים וכו'. אבל הוא אומר, אז בעצם מעמד עושה כל עם ישראל זכה לרוח הקודש. ואין שום סיבה שלא נזכה לדבר הזה. יהיה נחלת הרבים. חושבי מחשבות טובות על ישראל, איך הוא אומר? חושבי מחשבות טובות על מי? ועל העולם כולו. זאת אומרת, אם אתה חושב טוב על ישראל, מישהו חשב פעם טוב על ישראל? ולעולם כולו? כבר יש לך רוח הקודש, ניצוץ של רוח הקודש. מעניין. זאת אומרת, אדם זה להיות כללי. מתי אתה מאבד את רוח הקודש? שאתה אגואיסט קטן. אתה פרטי, אתה לא מחובר. מתי אתה זוכה לרוח הקודש? שאתה נהפך לאידיאליסט. לאדם כללי, לאדם ששייך אל הכל. אתה מתעלה, אתה מתרומם. אתה חלק מכל עם ישראל, ולא רק זה. יש ביטוי כאן, במאמר, כאן וכאן. בדף עין וב, תפתחו. אשרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה. מה זה שיריים? הוא אומר, מי אני? עם ישראל זה הכל, אני רק חלק. שיריים זה רק חלק, אני חלק מעם ישראל. אני שייך לעם ישראל. שהיא נחלת השם. כנסת ישראל כולה, כמובן, כל עם ישראל לדורותיו. גם האלה שאתה לא מסכים איתם, וגם כנסת ישראל כולה. שכל מחשבות לבבו, הגיונותיו, חפצו ושאיפתו של אותו איש, אמונתו ורעיונו אינם כי אם חשק תמיר אחד, להיכלל כולו באוצר חיים זה של כלל ישראל. להתחסד אם כן דילי דה כנסת ישראל. וכאן הוא מרחיב את הדבר. מי שרוצה מעוניין ברוח הקודש, יהיה אידיאליסט, יהיה אדם כללי. אם הוא לומד לקבוצה ישראל, תורם לעם ישראל, זה נקרא רוח הקודש. העיקר לחשוב מחשבות טובות על ישראל ועל העולם כולו. יהיה לנו שנה טובה, כתובה וחתימה טובה. מחר אנחנו נגמור, אני רואה את ה... בדיוק, סיום נעשה.